שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, ראיינתי את המורה האגדי, טל לוריה, שמנהל את הדף יומנו של מורה, וביחד ניסינו לנתח כשני מורים שמכירים את המערכת מבפנים, מה הרפורמה של שרת החינוך נועדה להשיג, מה היא מפספסת, מדוע הרפורמה שלה, ככה שכל תלמיד תיכון יכתוב עודה סמינריונית נועדה לכישלון, ומדוע היא אפילו לא תשיג ידע נרחב יותר בתחומי הדעת ההומנים, תנ"ך, היסטוריה, אזרחות וספרות. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום טל.
אהלן, מה העניינים?
בסדר, אנחנו היום בפרק השלישי שאנחנו עושים ביחד, שני פרקים הראשונים, דיברנו על הבעיות שיוצרים ארגוני המורים, ודיברנו על מערכת החינוך, והיום יש לנו את הזכות לדבר על עוד רפורמה מבית היוצר של משרד החינוך המפואר, עוד שרת חינוך חדשה מגיעה ורוצה להטביע חותם, כמו כולנו, וכמו שיש תוכנית מפורסמת של מורים אקדמיים שנקראת חותם, ושבעצם כולנו רוצים בסוף, כשאנחנו נמות ונקבר מתחת האדמה, להשאיר חותם בעולם הזה. אז שרים, הדרך שלהם להטביע חותם היא פשוט לעשות שינויים במערכת. ומה הרפורמה הזאת רוצה לעשות?
קודם כל אני אגיד שמה שמעניין ברפורמה הזאת זה שכמו הרבה רפורמות אחרות של שרי ושרות חינוך שרצו להשאיר חותם, זה רפורמה שבעיקר עוסקת בתכנים, נקרא לזה בתכנים פדגוגיים ובתוכניות הלימודים, ופחות עוסקת בתנאי העבודה ותנאי השכר של המורים, שזה אני חושב מה שיכול באמת לשדרג ולשפר את מערכת החינוך, ולא רק ההתעסקות בתוכניות הלימודים עצמם.
כן, כמובן גם אין שום נגיעה בזה שהרפורמה הזאת, או כל רפורמה, היא בעצם נוטה לבוא ולהסתכל על כל הילדים כשווים, במובן הזה שלכולם יש את אותם יכולות, לכולם יש את אותם צרכים, לכולם יש את אותם הפרעות קשב וריכוז, לכולם יש את אותם יכולות, ולכולם יש את אותם כישרונות, וזה הרי לא נכון. זאת אומרת, אנחנו המערכת חינוך הכי קיצונית במערב, במובן הזה שאין אצלנו כמעט חינוך מקצועי. חינוך מקצועי, אם להיות לא פוליטיקלי קורקט, זאת פשוט דרך להגיד, הילד הזה לא מתאים לו ללמוד, אז עדיף שהוא יהיה באיזושהי מסגרת עד הגיוס, ואז רק אחרי הגיוס הוא יקבל את חירותו במתנה, ולא כמו פעם שהתיכון הוא היה איזשהו משהו שנחשב אקסטרה. זאת אומרת, בעבר, גם בזמנו של בן גוריון, וגם בשנים שלאחר מכן, התיכון עלה כסף, וכשמשהו עולה כסף, זאת אומרת שהוא לא חובה, וזאת אומרת שהוא לא בכפייה. ומי שרצה להמשיך לתיכון ללימודים עיוניים מתקדמים הלך, ומי שרצה לצאת לעבודה בגיל 16-17, ולהתחיל לצבור ניסיון מעשי בשוק העבודה שלא דרך הספרים העיוניים, אז הוא קיבל מספיק מטען ערכי ומספיק מטען של ידע, בבית ספר היסודי שנקרא זממי, ובחטיבת הביניים שלא הייתה קיימת אז, בעצם היה בית ספר עד כיתה ח', בית ספר אחד מא' עד ח', לא היה חטיבות ביניים ולא היה כלום. ואפשר לומר שהרפורמה הזאת, כמו הרבה מאוד דברים במערכת החינוך של היום, היא נוטה להתעלם מזה שיש הבדלים בין, נקרא לזה, אנשים עם IQ מעל 120, אנשים עם IQ מעל 100, ואנשים עם IQ 70, 80, 90, או אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, כפי שאוהבים לקרוא לזה, במקום לקרוא לזה IQ. וזה פשוט לא נכון להסתכל ככה על המערכת. אני מכיר מבתי ספר של חברים שלי שעובדים שם, לא, כמובן לא מבית ספר שלי, שבכיתות מסוימות, כמו כיתות מקדמות, וכמו כיתות אומץ, או כיתות מבר, שיש שם סייעות, שהרבה פעמים מי שכותב את העבודות, זה לא התלמידים, אלא הסייעות. זה לא התלמידים אפילו בכלל. זאת אומרת, התלמיד יושב שם, משחק בפלאפון ליד, ופשוט הסייעת כותבת את העבודה. כי פשוט לתלמיד הרבה פעמים אין יכולת. וזה מביא אותנו גם לרפורמה. זאת אומרת, כיום יש בחינת בגרות חיצונית, שהיא בדרך כלל 70%, ויש את הרפורמה של שי פירון, שאומרת ב-30% מהציון הבגרות הסופי, אתה ניגש למשהו שנקרא הערכה חילופית, ואת העבודה הזאת, על העבודה הזאת אני מדבר, שאותה הסייעות כותבות. כמובן, בכיתות החזקות, הם עובדים בבית, והם מגישים את העבודה בזמן, ואפילו לא צריך לרדוף אחריהם. אבל בכיתות החלשות, המצב הוא שונה לגמרי, ועוד לא נגענו בכלל ברפורמה של הגברת הדוקטור שאשה ביטון.
אז זה יפה, כי בדיוק אתה אמרת, מטען ערכי ומטען של ידע ותלמידים חלשים, וזה בדיוק הזמן לדבר על הרפורמה הזאת. בגדול, מה שהרפורמה הזאת אומרת, ואני את הידע שלי כמורה, שואב מהתקשורת.
וכחוקר חינוך.
וכמורה, כחוקר חינוך, כבלוגר, כפעיל חינוכי, אני שואב את זה מהתקשורת, אז קודם כל שאלה ראשונה, למה בכלל צריך לשאוב את המידע הזה מהתקשורת?
מה אתה רוצה, פגישה אישית עם השרה?
לא, אני רוצה שכמורה לצורך העניין שמלמד, כמורה שהולך אולי להיות חלק מהרפורמה הזאת, אני רוצה לקבל איזשהו מידע, אני רוצה שהמנהלים יקבלו מידע קונקרטי על הרפורמה הזאת, אני רוצה להתחיל להאריך את זה לקראת שנה הבאה, אבל אף אחד לא הודיע לי שום דבר, כן? כל המידע שאני צריך לשאוב ממקורות אחרים, ובעיניי זה קצת חבל. מה הרפורמה הזאת אומרת? בגדול, מה שהרפורמה הזאת אומרת, תקשיבו. היום תלמידים ניגשים לבחינות בגרות. הבחינות הבגרות, איך הן נעשות? הן נעשות באמצעות בחינה שהיא בחינה בכתב. זאת אומרת שתלמידים לומדים במהלך כיתות י' י' א' י' ב' ידע, אוקיי, ואז כמובן, בהתאם לסוג הבגרות, בהתאם לכמות היחידות, ניגשים למבחנים שמבחנים בכתב, מבחנים חיצוניים. ומה ששרת החינוך אומרת, תקשיבו, זאת שיטה אחת. השיטה הזאת היא שיטה לא מספיק טובה, הגיע הזמן לנסות משהו אחר.
כלומר, עד היום בעצם מה שבאת לבקש מהתלמיד זה בוא תדע ידע, תקיא אותו בבחינה, מי שהקיא את הידע הזה בצורה יותר מסודרת, בצורה יותר נקייה, אם לא נחשוב רגע לתיאור הגרפי של להקיא, הוא הצליח, הוא התלמיד טוב.
כן, עכשיו צריך לומר, הבגרויות עוברות שינוי, הבגרויות כמובן משתדרגות, המבחנים של היום, חלקן לא...
לטובה משתדרגות?
אני עכשיו בדיוק קראתי מחקר, שמישהו שבחן את בחינות הבגרות בהיסטוריה ובתנך, ובאזרחות, לאורך ה-15 שנה האחרונות. אוקיי? אז אני אומר, יש שנים לפה ולשם, אבל אפשר לראות שבתנך ובאזרחות, יש התקדמות באופן הבחינה, ובהיסטוריה היה טיפה פחות.
איך ניתן בכלל לבדוק את זה? זאת אומרת, יש במתמטיקה, אפשר להגיד, מדדים אובייקטיביים כאלה ואחרים של רמת התרגיל. זאת אומרת, כמה פרמטרים יש בתוך התרגיל, מה רמת מורכבות של המצולעים השונים שיש בבחינה בגיאומטריה, כמה שורות צריך בשביל להוכיח איזושהי הוכחה בגיאומטריה, ולפי זה אפשר לדעת את הרמה, האם הרמה גבוהה יותר, נמוכה יותר, יש גם השוואות בינלאומיות. הרי בני גורן לא מציא את המתמטיקה, ואת אותן, את אותם תרגילים אפשר לעשות גם בסין וגם בארצות הברית. ואם אתה רואה שעברנו מרמה של כיתה י' בארצות הברית לרמה של כיתה ת' בארצות הברית, זאת אומרת, יש פה נסיגה. בהיסטוריה זה קצת קשה לדעת את זה, וגם בתנך. אני יכול לומר לך שכמורה לתנך, אפשר לדעת בגרות בתנך, כלומר, אפשר לעבור אותה בציון 100, גם אם אתה זוכר באופן יחסית טוב, רק נגיד 20-25 פרקים מכל התנך. לא צריך לדעת יותר מאשר 25 פרקים, ועוד כמה מושגים כאלה כמו סיפור אתיולוגי, ותקבולות, וכל מיני מושגים כאלה ואחרים, שהם בכלל באים מתחום הספרות. אני יכול לומר לך שבתחום התנך, אמרתי זה כבר כמה פעמים בפודקאסט, דיברתי עם סבא שלי בערב הבגרות לתנך, נבחנתי אי אז ב-2005, והוא שאל אותי, נו, אז איך זה לדעת את התנך, כאילו, שלוט בו, לדעת מה יש בכל ספר, ולהכיר את כל הסיפורים החשובים, זאת לא סבא על מה אתה מדבר, אנחנו מכירים בקושי 10-15 סיפורים, אולי 20 פרקים, וזה מאוד עצוב, זאת אומרת, יש פה נסיגה משמעותית לאחור, לפחות בכל הנוגע לתנך, אם לא מסתכלים על ה-15 שנים האחרונות, אלא אם מסתכלים על תהליך יותר ארוך, נגיד משנות ה-50 ועד היום, גם ברמת האוריינות של תלמידים, כי כמובן מה שתלמידים עשו בשנות ה-50, 60, 70, אחר צהריים זה הרבה מאוד שיעורי בית, הרבה מאוד קריאה, הייתה משמעת קפדנית בשיעור, בעיקר כי כל מי שהפריע למהלך השיעור, או יצא מבית ספר ויותר לא חזר, ומה שנקרא נשר, או הפך להיות נוער שוליים ונוער ברזלים, כמובן לצערנו, עדיף למצוא לחבר'ה האלה מסגרות שמתאימות להם, או הלך לבית הספר מקצועיים, אבל לא רק מעמד המורה היה יותר גבוה בזמנו, אלא גם פשוט היחס בין מורה לבין תלמיד היה מאוד מאוד שונה. כי היה למורים כוח, כי היה למערכת כוח, כלפי תלמידים. התלמיד הוא לא היטל במורים שלו ועשה מאמה בראש שלו בלי שום מחיר נראה לעין.
אז באה שרת החינוך ואומרת, לפחות אני לא חושב שאני שמעתי באופן מוצר שאומרת, הבגרויות היום הם כישלון, הבגרויות היום הם לא מספיק טובות או משהו כזה. היא פשוט הציעה, נקרא לזה שיטת לימודים חדשה. אבל זה לא רק שיטת לימודים חדשה, אלא זה גם שיטת היבחנות חדשה, או שיטת מדידה והערכה חדשה. היא אומרת, תראו, מה שאנחנו נעשה החל מעכשיו זה הדבר הבא. בכיתות י' וי' א', במקצועות ההומנים, אוקיי? שזה תנך, שזה היסטוריה, שזה אזרחות, שזה ספרות, תלמידים ילמדו ידע בסיסי. על פניו, הם אמורים ללמוד את אותו היקף ידע שלמדו עד עכשיו לתוכנית הבגרות החיצונית. על פניו.
אשרי המאמין.
בדיוק, אשרי המאמין, אני אומר, על פניו זה מה שאמורים ללמוד, אבל מה? בסוף כיתה י' הם לא יגשו לתוכנית, הם לא יגשו לבחינת בגרות חיצונית. למה הם יגשו? הם יגשו לבחינה פנימית. המורים בבית הספר יבחנו אותם על אותו, נקרא לזה ידע בסיסי, כפי שזה נשמע. מה זה אומר? זה בעצם מקום, נקרא לזה ככה, מה שיקרא בשפה של המורים, מקום האחר חלופית בסוף י' תהיה האחר חלופית בסוף י' א'. כלומר, בחינת בגרות פנימית של בית הספר על החומר הזה. ואז מה קורה?
שנייה, בוא נדבר על זה. זאת אומרת, בחינת פנימית היא בחינה שבה אין את הדודות שבאות ובודקות. יכול להיות שהמורה נכנס פנימה ושתלמידים שואלים שאלות, אז מדי פעם באמת מתוך אהבה לתלמיד, אתה רוצה לסייע לו באיזושהי דרך. אני חושב שדיברתי פה כבר כמה פעמים בפודקאסט על עניין הבחינות בעל פה. בבחינה בעל פה יש אלמנט לא הוגן באופן מובנה. בעצם העובדה הזאת שבחינה חיצונית שהיא בכתב, היא גם אנונימית, כלומר אתה לא מתייסר או אתה לא אמפתי כלפי התלמיד, כי זה אנונימי, אתה רואה מה שכתוב, מה שכתוב זה מה שיש, ובחינה בעל פה יש המון המון גמישות, ומהבחינה השנייה שיש רק בוחן אחד בעל פה, זאת אומרת אם היו יושבים שני בוחנים, והיה ביניהם איזשהו אי תקשורת, וכל אחד מהם היה נותן, אולי מאחורי איזשהו מראה חד-כיוונית, ציון, באופן נפרד מהשני, והם חשבים את הממוצע של שניהם ביחד, של שני הבוחנים האלה בעל פה, ומישהו שלישי היה מדבר עם התלמיד, אז אולי אפשר לחשוב שזה היה הוגן. זאת אומרת, מישהו אחד בוחן את התלמידים בעל פה, ויש שני בוחנים שמסתכלים על זה מאחורי מראה, או מאחורי משהו כזה, שלא רואים אותם, והם גם לא יותר מדי קשורים רגשית לתלמיד. אבל המצב כיום הוא שמורים מבית הספר של אותו תלמיד בוחנים את התלמיד, והמורה של אותם תלמידים מדבר עם אותם בוחנים לפני ואומר, זה תלמיד חלש, זה תלמיד חזק, זה תלמיד שאולי אפשר לתת לו יד בכמה שאלות מסייעות, כמו מוכר בפיצוצייה, שאחרי שאתה אמר לנו רוצה גרעינים שחורים, הוא שואל אותך מיד, מה עוד? בשום בחינה בעל פה, אף אחד לא קורא את הבחינה שלך ואומר לך, רגע, מה עוד? מה עוד? מה עוד? אם היו שואלים אותי מה עוד, וואלה, הייתי מקבל 100 בכל הבגרויות. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תמיד שאני בא לבחון בבית הספר בכל מיני בחינות בעל פה ומבחנים מהסוג הזה, אז תלמידים יצא כמה וכמה פעמים שאמרו למורים שלהם, לא, את הלאה אנחנו לא רוצים. בגלל שבשנה לפני זה, או תלמידים קודמים שיצאו החוצה, יש
סיפורים מיתולוגיים.
בדיוק, יש סיפורים על טל שהוא כאילו, שהוא קשוח, כי אני מבחינתי, תשמע, אני בא לבדוק את הידע שלך, אני לא בא עכשיו לתת לך קביים כדי שתצליח ללכת. אז אני אומר, אבל אני אומר, בצד השני, אני מאוד הייתי רוצה להאמין, או יותר נכון, אני מאמין, שמורים איכותיים ומורים מקצועיים, ומורים מוכשרים יכולים לבחון את התלמידים שלהם, או לבחון את רמת הידע של התלמידים שלהם, גם מבחינה פנימית בבית הספר. אני מעידי על עצמי שאני יכול לעשות את זה בצורה טובה, אני בטוח שגם אתה יכול. ויש מורים שלא יכולים. מצד שני, יש מורים שיכולים. עכשיו, שרת החינוך...
אבל מורה שבוחן את תלמידיו, או שבוחן את התלמידים של חברו הטוב, שעובד איתו באותו צוות, בצוות היסטוריה, בצוות אזרחות, בצוות תנ"ך, בצוות ספרות, זה לא משנה איזה צוות זה. אבל בסופו של דבר, אנחנו בני אדם, ויש לנו חברויות, ויש לנו נאמנויות. האמת, תומס סואל, בספרו עימות בין השקפות, שואל שאת השאלה הזאת, ואומר שהיא חלק מההבדלים בין שמאל לבין ימין. הימין, יש לו איזה מין נטייה לנאמנות, זאת אומרת, אני קודם כל נאמן למדינה, ללאום שלי, אני קודם כל נאמן לחברים שלי, למשפחה שלי, ואחר כך אני מעוניין באיזשהו צדק קוסמי, והשמאל אומר לא, קודם כל צדק. אז אני אומר לך, גם בתור מישהו שמתחבר מאוד לערכי הימין, וגם בתור מישהו שפשוט רואה טבע אדם כפי שהוא, לפחות משתדל לעשות את זה, אנשים מאוד מושפעים מחברויות שלהם, ולא יכול להיות שמורה בוחן את התלמידים של חבר שלו, של חבר שלו שהוא אוהב אותו והוא רוצה שהוא יצליח, והוא רוצה בהצלחה המקצועית שלו, והוא רוצה שאותו רכז או רכזת של אותו מקצוע יפרגנו לו על הבחינה. כי אם הוא יחזיר תוצאות לא טובות, אותו מורה שבוחן בעל פה, ועוד כמה מורים יחזירו תוצאות לא טובות, המורה שכרגע הגיש את הכיתה לבגרות, מאוד התבאס, מאוד התבאס, והרכז או הרכזת מאוד התבאסו, וכולם כאילו יהיו באיזה מין יום דיקי כזה, רק בגלל שאנשים היו יותר מדי הוגנים ופחות מדי חבריים. וזה לפי דעתי משהו שצריך לאסור על הבחינות בעל פה בתוך בית ספר, זה משהו שהוא לא הוגן, ושלא אנו מקבלים אותו בשום מקום אחר.
אז אני שנייה רוצה להתעלם, אני מסכים איתך שיש מורכבות מסוימת מבחינה בעל פה, אבל אני דווקא מהסיפור הזה, אני שנייה רוצה להתעלם, בגלל שאני חושב שהוא הוא לא נפוץ, זאת אומרת, אנחנו עוסקים כאן במיעוט, וגם אנחנו נכנסים פה, אני אקרא לזה, לשאלות של איך אנחנו מסייעים לתלמידים שלכאורה יש להם קשיים, שלא מאפשרים להם להיבחן בצורה שהיא צורה רגילה. אבל אני רגע רוצה לדבר דווקא ברמה, מה שקרה, ברמה הנפוצה יותר. מורים שצריכים לבחון בעצמם את הידע של התלמידים שלהם, לא בעל פה. אלא בכל, נקרא לזה, בכל שיטת בחינה, שהמורה יחד עם הרכז, יחד עם המנהל, חושבים שהיא שיטת בחינה ראויה וטובה. אז בהקשר הזה אני באמת חושב, שעם כוח אדם איכותי, ועם מנהלים איכותיים, ועם הפיקוח המתאים, אפשר לעשות גם מבחנים פנימיים איכותיים. אבל...
אז אם אתה כבר מדבר על פיקוח, הדיבור ברפורמה הזאת זה שיהיו מפקחים שידריכו את המורים כיצד לכתוב עבודה סמינריונית,
אז
והמורים ידריכו את התלמידים, כיצד לכתוב עבודה סמינריונית.
אז בוא נעצור שנייה ונגיד, ביוד ויוד א', התלמידים הולכים ללמוד איזשהו ידע בסיסי, הם קוראים לזה, לקראת מה? הרי אמרנו, בסוף יוד א', יש איזשהו מבחן פנימי שבית הספר בוחן, ומה קורה אחרי זה. לאחר מכן, בחצי השנה הראשונה של כיתה יוד ב', התלמידים אמורים לכתוב מעין עבודה סמינריונית דו-תחומית, או רב-תחומית. מה זה אומר? הרי אמרנו שיש כמה מקצועות אומנים, נכון? יש היסטוריה, יש אזרחות, יש תנ"ך וספרות. התלמידים על כולם ייבחנו בסוף י"א על איזשהו רמת ידע מסוימת. ולאחר מכן, הם יצטרכו לבחור שני נושאים.
כלומר, נגיד, הם מתחברים להיסטוריה ותנ"ך.
בדיוק, והם צריכים לכתוב איזושהי עבודה סמינריונית שקשורה בשני המקצועות האלה שמאחדת ביניהם על בסיס הידע שהם צברו לפני זה, ועל בסיס מחקר שהם יעשו בחצי השנה הראשונה של כיתה י"ב, שנייה, כשהמטרה בסוף היא להגיש באמצע השנה, היא להגיש את העבודה הזאת. מי שאמור ללוות את התלמידים, אלה המורים שלהם. מי שאמור לבחון את העבודות, עוד לא הוכרע. עוד לא הוכרע אם כל העבודות יעלו לאיזשהו מסד נתונים כזה גדול, ואז משרד החינוך יבדוק את כולם. עוד לא הוכרע אם זאת תהיה רק בדיקה חיצונית, או רק בדיקה פנימית, עם איזשהו, נקרא לזה, פיקוח מדגמי של המשרד. עכשיו, יש פה עוד הרבה הצעות, כלומר, שיבואו אנשי אקדמיה וילוו את המורים. יש פה עוד הצעות שהגיעו אנשים מיוחדים ויעבירו כל מיני תוכניות בבתי הספר כדי להכשיר את התלמידים ולעזור להם להתכונן לקראת הדבר הזה. אבל בגדול נקרא לזה, זאת התוכנית באופן כללי, כשמה קורה בחצי השנה השנייה של כיתה י"ב, יש...
מכינה.
ערכית. הכנה לחיים.
כן.
לא, הכנה לחיים, לא ברור מה זה, בכלל.
לא, בסדר.
כאילו.
והכל בלי פיילוט, בלי ניסוי, בלי בדיקה, בלי... כל דרך פשוט שנועדה לבדוק, אוקיי, בוא נראה אם זה עובד, בוא נראה. איך קצת יותר משייפים ומשפרים את זה, לפני שאנחנו גורמים חלילה נזקים בלתי הפיכים. מאיפה יבואו כל אותם אנשי חינוך בלתי פורמלי, שילמדו בכל בתי הספר בארץ, בתי ספר התיכוניים, על כל סוגיהם השונים, הרי שונה מאוד, בית ספר דתי תורני מירושלים, מבית ספר חילוני ברמת אביב ג' בתכנים שהם רוצים להעביר באותה שנת מכינה גם. זאת אומרת, מי יקבע מה התוכן לגיטימי, מה התוכן לא לגיטימי, באיזו ישיבה תיכונית של הר המור, מה, גם יעשו איזושהי שנת מכינה כזאת שנראית בדיוק, בדיוק כמו אליאנס בתל אביב. זה הרי לא הגיוני כל הדבר הזה. ושוב, אנחנו חוזרים לתחום האובייקטיבי של איך יכול להיות שהמורים יבדקו את עבודות הסמינר של התלמידים שלהם. הרי מורה שיודע כמה תלמיד השקיע, כמה תלמיד התאמץ, ומה לעשות, יצא לעבודה בינונית, הוא לא יקבל פחות מ-80, הוא לא יקבל פחות מ-90.
אז אני אומר, אז אולי עוד מעט נגיע עוד פעם, נקרא לזה לשאלה של איכות הבדיקה ואיכות הפיקוח, אבל לפני זה אני דווקא רוצה להתייחס למה שאמרת עכשיו בהתחלה. בעצם מה ששרי החינוך בשרות החינוך עושים כל פעם אחרי שהם נכנסים לתפקיד, או עושים, נקרא לזה, לרוב, אין להם ברירה. התפקיד הוא כנראה תפקיד קצר.
כן, שנה, שנתיים.
הם צריכים לנגרוף הון פוליטי על הגב של תלמידי ישראל, ועל הגב של מערכת החינוך. עכשיו, מגיעה שרת חינוך, ובגלל, עכשיו, תמיד, אתה יודע, אמרנו, היא מגיעה מהשדה החינוכי, יש לה ידע, יש לה ניסיון, היא מכירה את המערכת, אז אמרתי, אוקיי, היא מכירה את המערכת והגיעה מהשטח, אולי סוף סוף.
מאיזה שטח בדיוק היא הגיעה? אני חייב לשאול, מה, להיות רכבת של חינוך בעיריית קריית שמונה, ואז להיות מודחת משם, מלעשות דוקטורט בחינוך, כאילו, היא חוקרת חינוך, אבל היא לא מהשטח.
אני מבחינתי.
היא לא הייתה מנהלת בית ספר.
היא עבדה בבית ספר?
כן. אוקיי, יכול להיות. שוב, אנחנו מוקלטים, אבל בסדר, אז היא עבדה. אז היא עבדה בבית ספר.
האמת שאני לא בטוח, פתאום.
אני יכול לומר לך, אני עובד בכמה בית ספר, ואני יכול לומר לך שיש הבדל דרמטי בין בית ספר לבית ספר.
אני מסכים.
גם לו יצלר שהיא עבדה, אוקיי.
אז זאת נקודה טובה. מגיעה שרת חינוך, היא רוצה, עכשיו רוצה לקדם, היא רוצה שיזכרו אותה. בסדר? או נקרא לזה שיש לה לחץ כמה שיותר מהר לקדם את האג'נדות או לשנות את המערכת כפי שהיא מאמינה שהמערכת צריכה להשתנות, אולי באמת לטובה. ואז מה היא עושה? היא ממשיכה לפעול בדיוק באותה שיטה שפעלו קודמיה. כלומר, לקחת רפורמה ולהכיל אותה בבת אחת על אלפי בתי ספר מהצפון ועד הדרום. שוב, פרסמו את זה בפברואר מתוך הנחה שזה יתחיל או בינואר, מתוך הנחה שזה יתחיל בספטמבר, ועכשיו אנחנו כבר בסוף מרץ, ולאף אחד אין מושג מה הולך להיות. אני הולך ללמד תלמידים שנה הבאה בתוכנית הזאת, אתה הולך גם, אתה לא יודע מה הולך להיות. עכשיו אני אומר, כל אותם אנשים שדנים עכשיו ברפורמת הבגרויות של שרת החינוך, הם בעצם במובן מסוים, גם אני ואתה, כי דנו על זה הרגע, אנחנו כבר נופלים, לתוך שיח המדיניות שאליו אנחנו מתנגדים. כלומר,
תסביר.
אני אסביר. שרת החינוך עכשיו מכילה באופן ריכוזי רפורמה על כלל בתי הספר, ולפני שאנחנו מרימים דגל אדום ואומרים לה, אלו גברת, לא להכיל משהו באופן מיידי על כל בתי הספר, אנחנו כבר מדברים רגע עם הרפורמה טובה, לא טובה, איך לעשות אותה, איך לא לעשות אותה, לא, מה ההשלכות שלה, כל מיני כאלה.
יש כאן פשוט אז, כמה שלבים, זאת אומרת, שלב ראשון, הריכוזיות הזאת היא רעה, היא רעה חולה. הריכוזיות הזאת, שגם תלמיד בכיתה מקדמת שיותר קשה לו בשפה פוליטיקלי קורקט, וגם תלמיד בכיתת מופת או כיתת מצטיינים שיותר קל לו, יעשו בסופו של דבר את אותה עבודה לפי אותם קריטריונים, וכנראה הסיכוי שמישהו מהם לא יצא עם תעודת בגרות בסוף הוא אפס, מה שהופך שוב את תעודת הבגרות לאיזה מין נייר, לאיזה מין חותמת גומי, למשהו שהאוניברסיטאות ימשיכו להפחית את המשמעות שלהן, ולהפחית את החשיבות שלהן בקבלה לאוניברסיטה. בעבר, כשתעודת בגרות הייתה משהו יחסית אובייקטיבי, יחסית קשיח, יחסית של ידע, ושנתנו, הפיקוח נתן השכרה לבתי ספר אפשרות להכשיל תלמידים, או אפשרות פשוט שיסיימו בית ספר ללא תעודת בגרות, בלי יותר מדי ליפול על הראש של המנהלת, וליפול על הרכזי שכבות וכל הדברים האלה. אז לתעודת בגרות היה ערך, כי היה כאלה שלא עברו אותה, אבל ברגע שכולם עוברים, וברגע שיש הקלות, וברגע שיש, סליחה, כבר לא קוראים לזה הקלות, קוראים לזה התאמות, כן, אנחנו פה בממלכת השקרים הזאת, אני מוכן לעשות כל בחינה בעל פה ולקבל ציונים טובים גם בלי ללמוד. כי זה מה שהיה, אני זוכר שאנחנו, לא כמורה, אני חייב לדבר כתלמיד. כתלמיד אני זוכר שהיה לנו חבר, נגיד רק את שמו הפרטי, קראו לו סגי, והחבר הנחמד הזה היה בכיתת מצטיינים, אבל הייתה לו בחינה בעל פה, וכל פעם צחקנו עליו שלמדנו ביחד את החומר, הבחור ידע את החומר הרבה פחות טוב, הוא עשה בחינה בעל פה וקיבל ציונים יותר טובים מאיתנו, ואנחנו נאפלנו לו על הראש, הוא בא, קיבלתי 95, קיבלתי 100, קיבלתי זה. ואנחנו אמרנו לו, אתה לא שווה 100, חבר. כן, הוא אמר, נכון, זה שונה, זה. אבל זה פשוט לא הוגן. זאת אומרת, כל ההקלות והתאמות האלה התחילו סביב שנות ה-90, ומאוד התגברו כשלימור לבנת הייתה שרת חינוך, וגם שחקנו על זה שזה מאוד התגבר, דווקא כשהבן שלה היה ביוד ב', פתאום היא קידמה את זה ואפשרה מלא דברים כשהייתה שרת חינוך. ובהקשר הזה, באמת, המטרה אולי, אחת המטרות של כל ההקלות האלה וכל ההתאמות האלה וכל העיסוק האובססיבי בהפרעות קשב בריכוז, במקום להתרכז בתוצאות, הוא בשביל להעלות את אחוז הבגרויות, כדי שההון הפוליטי הזה שדיברת עליו לפני כמה דקות, יוכל להיגרף. אבל בסופו של דבר, אנחנו מצפים שגם מישהו עם הפרעות קשב וריכוז, בעבודה יתפקד, בעבודה ייתן תפוקה, בעבודה ידע לשבת את אותן לפעמים 10 שעות על המחשב, כי העולם הולך לכיוון דיגיטלי, לכיוון של ישיבה, גם לכיוון יצירתי, אבל גם מישהו יצירתי, נגיד גרפיקאי, נגיד מישהו שעוסק בקופי רייטינג, בעיצוב, הוא צריך לשבת לפעמים 10 שעות ביום למחשב, לפעמים יותר, בשביל להפיק תוצר טוב ללקוח, ולא יעזור שיש לו קוצים, ולא יעזור כל הדברים האלה, ואף אחד לא ייתנו בחינה בעל פה, ואף לקוח לא יגיד לו, במקום לשלוח מייל, בוא תעשי שיחת טלפון נחמדה. יכול להיות שיש לקוחות כאלה, אבל הם לא מרובים, והעולם דורש תפוקות. העולם לא דורש תירוצים.
כשאני הייתי בכיתה ת', אז הלכתי לעשות, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לזה, הלכתי למאבחנת, לעשות איזשהו אבחון. מאבחנת
פסיכודידקטית.
כן, אז הלכתי לעשות אבחון, אלוהים יודע למה, ואני זוכר שבאבחון הזה, באנגלית, אני זוכר שנכשלתי שם קצת בכוונה, אפילו שההורים שלי עוד לא בארצות הברית, והאנגלית שלי בסדר גמור, אמרתי בסדר, ככה יהיה לי הקלות באנגלית, ואני זוכר שזהו, שזאת הייתה בגדול הבעיה היחידה שלי, אבל אז בסוף איכשהו קיבלתי הערכת זמן, כולם יש הערכת זמן, וקיבלתי...
כן, כי שילמת.
בדיוק.
זה שוחד כזה.
קיבלתי הקלה מהתעלמות משגיאות כתיב בעברית. עכשיו, כל מאדם שמכיר אותי יודע ששגיאות כתיב זה כנראה, זאת כנראה הצרה האחרונה שלי, כן? וכאילו אני זוכר שכל התיכון בבגרויות הייתי יוצא אחרי חצי מהזמן בערך, והיה לי הערכת זמן, פשוט אף פעם לא הייתי מנצל אותה, כי באמת לא הייתי זקוק לדבר הזה. אבל אני אומר, אם שנייה, אחרי שאמרנו שבעצם הבעיה הראשונה, או נקרא זה נקודת ההתייחסות הראשונה לרפורמה הזאת, היא זאת שהעובדה שזה נעשה בבת אחת על כלל בתי הספר עבור כל התלמידים ולכל המורים, שזה מעלה כל כך הרבה קשיים וכל כך הרבה שאלות על היעילות של הרפורמה הזאת ועל אופן היישום שלה, אז בעצם יש פה פתרון שהוא פתרון פשוט, שמשום מה הוא לא מדובר מספיק, ולפתרון הזה קוראים במילה פשוטה, פיילוט. עכשיו, זה כל כך מוזר. הרי כל מה שהיה צריך לעשות עכשיו, אם באמת היה לנו אכפת מהרפורמה הזאת, ואם באמת הייתה חשובה, ואם היינו רוצים, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתנגדות המשמעותית מאוד של רן ארז וארגון המורים, אם היינו רוצים להתמודד עם התנגדויות, כל מה שהיה צריך לעשות זה לבחור 10 בתי ספר, ולאורך 3 שנים, או בית ספר אחד, או 100 בתי ספר, לא משנה, ולאורך 3 שנים, לעשות פיילוט. קחו עיר, קחו רק את ירושלים, תעשו את זה בשיתוף עם העירייה, שיתוף עם מנהל החינוך של העירייה, תעשו את זה בשיתוף רשת אורט. יש כל כך הרבה דרכים שאפשר לעשות...
ירושלים זאת עיר של 1,000,000 אנשים, זאת עיר ענקית.
אין בעיה, אז לא ירושלים, אז תנסה את זה על פרדס חנה, בסדר?
אני אומר... יותר סביר.
אז אני אומר, בסדר, אני אומר, אבל תעשה פיילוט, כלומר, תיקח כמות מסוימת, קטנה של בתי ספר, עם כמה מורים, תכשיר אותם במשך שנה לדבר הזה, את המורים. אוקיי? לאחר מכן, מה שתעשה, תתחיל ללמד את החומר ב-י' ו-י' א', ואחרי זה תבחן את זה, ואז הם יעשו את האחר חלופית, נראה, ואז הם יעשו את העבודה הזאת, נראה כמה הם קיבלו, כמה תלמידים הפיקו מזה, נעשה סקרים, נבדוק אפילו שנה, שנתיים אחרי את ההצלחה שלהם, בקבלה לצבא, בקבלה לאוניברסיטה, נראה את הביצועים של... יש כל כך הרבה דרכים לעשות מחקר איכותי בחינוך על פיילוט לתוכנית. במקביל, אם אנחנו רואים שזה הולך טוב, אפשר עוד לפני שהפצנו את זה לכל בתי הספר, אפשר להתחיל להכשיר מורים. כלומר שכבר היום במכללות להוראה נתחיל להכשיר סטודנטים לסיפור הזה, אבל בואו נערך לרפורמה הזאת כמו שצריך. במקום זה מה קורה? במקום זה בבת אחת מכילים את זה על כל בתי הספר, ככה זה נראה לפחות, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על ההשלכות החמורות, הלא חמורות, כן תומכים, לא תומכים במהלך, ברור שיהיה פה בלגן כל הסיפור הזה, כי זה בבת אחת מוכל על כולם, בעיניי זה פשוט נורא.
מה ההתנגדות של ארגוני המורים באמת? היינו מצפים מרן ערב, לא יודע, לאו דווקא להביע יותר מדי עמדות לגבי הדבר הזה, סך כל מדובר פה איזה ממין משהו פדגוגי, ארגוני המורים בדרך כלל מדברים על תנאי העסקה של מורים, כלומר מעניין אותם בסוף החור שבגרוש, פחות מעניין אותם איך מלמדים בכיתה או דברים בסגנון הזה, ומה רן ארז אומר? איך הוא בתור מורה לספורט מתייחס לרפורמה בפדגוגיה?
קודם כל אני רוצה לומר שאתה אומר שרן ארז מורה לספורט, אז אחד, הוא אמור להיות מורה לספורט לשעבר, ואני אולי בסוף הפרק הזה נדבר על הבחירות בארגון המורים שמתרחשות ברגעים אלה, אבל אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם, ומאז עברו עוד המון 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 מים בנהר, ונכנסתי לעומק הדברים צורה הרבה יותר משמעותית, ובדיוק עכשיו אנחנו נקרא לזה בלב ליבה של במרכאות מערכת הבחירות. יפה. עכשיו, רן ארז, מה שהוא אומר זה הדבר הבא, אפשר לחלק את הטיעון שלו למספר חלקים. הטענה הראשונה שלו, ודיברנו עליה כבר, הוא אומר, ואני מצטט מכנס מקוון שהוא עשה ביחד עם כל מיני אנשים שעוסקים בתחום, הוא אומר ככה, הדבר הראשון, חייבים לעצור את הרפורמה, משרד החינוך מחפש את הדרך להצדיק פדגוגית, מה שהחליטו כבר קודם, להקל בבגרויות כדי לרצות תלמידים והורים. עכשיו, אתה כבר דיברת.
כדי לגרוף הון פוליטי.
כדי לגרוף הון פוליטי. עכשיו, אני, על פניו, אני נוטה להסכים עם זה, שבשנים האחרונות נהיה הרבה יותר קל לצאת עם תעודת בגרות מבית הספר. אני לא חושב שנהיה יותר קל לצאת עם תעודת בגרות מצטיינת מבית הספר, אוקיי? כל חמש מתמטיקה, חמש אנגלית, פיזיקה, מדעי המחשב, כל הבגרויות האלה. אני לא בטוח שזה נהיה יותר קל, אבל ודאי שלהוציא תעודת בגרות באופן כללי, נהיה יותר קל, רואים גם שהאחוזים עולים משנה לשנה ברוב בתי הספר.
ואינטליגנציה גם טיפ-טיפה עולה, האמת, משנה לשנה.
כן, אבל... עכשיו אני אומר, אז לי קשה, כי הרי משרד החינוך זה משרד ענק, מורכב, מסובך, כלומר, לטעון שעד שמזיזים פה משהו, הכוונה היא, אתה יודע, רק כדי שיהיו יותר אחוזי בגרות, בגלל שזה מה שהשר החדש שעכשיו נכנס רוצה לעשות, בעיניי זו טענה שהיא טענה קצת מורכבת, אבל אני שנייה רגע משאיר אותה בצד. הדבר השני שרן ארז אומר, וזה סופר חשוב לומר את זה, וזו טענה ששמענו אותה מהרבה מאוד גורמים. הוא אומר ככה, השינויים יפגעו בזיקה של התלמידים למדינה. זה מה שאומר, יפגעו בזיקה של התלמידים למדינה, הוא אמר עוד בכל מיני מקרים אחרים, הוא אמר שזה יפגע בזהות של התלמידים, בזהות היהודית והישראלית של התלמידים, הוא מדבר פה הרבה על ערכים, זה יפגע בזהות הערכית שלהם, בחינוך הערכי של התלמידים, כי רן ארז אומר, וגם צריך את זה בקמפיין, שעוד נדבר על הקמפיין, שהלימודים ההומנים, מדעי הרוח, קרי עוד פעם, היסטוריה, אזרחות, ספרות תנ"ך, הם בסוף מה ש... הלימודים בבית הספר זה מה שבסוף יגרום לתלמידים שלנו לצאת עם זהות שלמה ומבוססת כפי שאנחנו היינו רוצים שהם ייצאו. ואם אנחנו...
אני מסכים. זאת אומרת, אם היו מורים טובים במקצועות האלה, או כשתלמיד פוגש מורה טוב באיזשהו מקצוע, והמורה הטוב הזה, הזהות הערכית שלו היא זהות ערכית שאוהבת את מדינת ישראל, ולאו דווקא ששונאת את מדינת ישראל, או שיש לה הרבה תיאוריות ביקורתיות בראש, כמו הרבה אנשים מהשמאל, שיש להם תיאוריות ביקורתיות, בסגנון אסכולת פרנקפורט וכו, אז באמת, יצאו תלמידים ערכיים, תלמידים שאוהבים את התנך. לא יודע, אני מלמד תנך, נגיד את בראשית, אני רק אעיד על עצמי שאני מלמד תנך, תלמידים חילוניים, ואני משתמש הרבה פעמים בכל מיני תובנות ולקחים של ג'ורדן פיטרסון, שהם לקחים ותובנות אוניברסליים, שמאוד מאוד נוקעים בלב של התלמידים, ואני רואה את העיניים של התלמידים לגמרי עליי, כמו זרקורים, כי זה מעניין אותם, כי זה נוגע בהם. ומורה שהוא מורה ערכי, עם הלב במקום הנכון, שגם אשכרה יודע לנהל כיתה, שזה מיומנות לא קלה בכלל, ושהוא גם קריזמטי ברמה כזאת או אחרת, אז כן, ייצאו לו תלמידים ערכיים, אבל מורה שהוא אנטי-קריזמטי, גם אם הוא, נקרא לזה, מלמד הרבה מאוד פרקים, זה, אז כן, התלמידים לא התחברו, במיוחד אם לא היה להם שיעור הבית, וקריאה יחפה של הטקסט. אני זוכר שאנחנו בזמנו, ב-2005, אחרי שהמערכת כבר הושחתה קשות על ידי שר החינוך אמנון רובינשטיין, היה לנו עבודת פסח בתנך של, לא יודע, איזה 20-30 שאלות, והתווכחנו אחד עם השני, עשינו את העבודה בזוגות, האם הפרשנות שלי נכונה של התנך או שלא נכונה של התנך, והיינו צריכים לקרוא ממש הרבה פרקים, ולמדתי בית ספר חילוני כאמור, למי שלא זוכר, וההתמודדות הזאת עם הטקסט היחף, ולנסות להתווכח אחד עם השני על הסיפורים, עם מה שקרב אותנו לתנך, גם אם הייתה לנו מורה פחות טובה. וכיום, יש מיעוט שיעור הבית, ויותר זמן עבודה בכיתה, או זמן שבו המורה מרצה לך באוזניים, וזה לא מקום שיכול אולי לחבר ערכית יותר מדי, ודווקא אני מאוד אוהב שיעור הבית, מאוד אוהב לתת שיעור הבית, כמובן זה מחייב את המורה לתת שיעור ברמה הרבה יותר גבוהה, כי ברגע שאתה נותן שיעור הבית, התלמידים, אשכרה, מגיעים מוכנים לשיעור, ואם מגיעים מוכנים לשיעור, גם המורה יכול, צריך להגיע מוכן לשיעור, והוא לא יכול לפתוח את המחברת הצהובה מלפני כמה שנים, ולהסביר להם את הדבר הזה, כאילו שהם לא יודעים כלום, ובלי שתהיה להם מינימום יכולת ביקורת על הדברים של המורה, והם פשוט משננים כמו טוקים את מה שהוא אומר, והוא לא צריך להגיע כאמור מוכן לשיעור הרבה פעמים.
אז אני אגיד שבהקשר הזה, קודם כל, החוויה שלי מהלימודים בתיכון באופן כללי, במיוחד במקצועות האלה, חוויה שונה לגמרי, אבל אם נעזוב אותי לרגע, יש פה איזה סאבטקסט שעומד מתחת לטענה של רן הרז. כלומר, למה רן הרז יוצא מנקודת הנחה שזה יפגע בזהות של התלמידים או שזה יפגע בלמידה? בעצם מה שהוא אומר בו במילים אחרות ובמקומות אחרים, הוא גם אומר את זה בצורה מאוד מפורשת, שאם אנחנו נבטל את בחינות הבגרות החיצוניות, שוב, בהנחה שלא יהיה פה פיקוח חדוק ושלא יבדקו את כל העבודות מכל בתי הספר בצורה חיצונית, אז ילמדו פחות. עכשיו, זה לא רק שילמדו פחות, אני מחלק את זה לשני דברים. אחד, הלמידה תהיה פחות משמעותית, ושתיים, ייקחו שעות מהמקצועות האלה ויעבירו אותם למקצוע, יעבירו אותן למקצועות שבהן כן יש בחינה חיצונית. כלומר, ייקחו שאם לצורך עניין בהיסטוריה לומדים שעתיים שבועיות, אז ייקחו שעה אחת ויעבירו אותה למתמטיקה, ואם לומדים אזרחות שעתיים שבועיות, אז ייקחו שעה אחת ויעבירו אותה לאנגלית. למה? בגלל שהעובדה שאין בחינה חיצונית באותן מקצועות של מדעי הרוח, באותן מקצועות הומניים, אז אומר שזה פחות חשוב, ולכן בתי הספר יעבירו את זה, בגלל שפשוט הם חושבים שזה יותר יעיל.
אבל זה באמת ככה עובד. זאת אומרת, בסופו של דבר, עם כל הערכים הגדולים שמורה מגיע איתם, או עם כל הערכים הגדולים שמנהל מגיע איתם, בסוף יש מערכת תמריצים חיצונית. סתם, ניתן דוגמה מתחום אחר, מתחום שהוא לא קשור לפדגוגיה, לא קשור ללימודים, כי על זה כבר, אני חושב שדיברנו והנקודה מאוד ברורה. האם מותר להעניש, או נקרא לזה למנוע אירוע חריג בטיול שנתי? איך בעצם מונים אירועים חריגים או מרתיעים או נותנים עונש שקשור בטיול שנתי? לא מוצאים תלמיד בעייתי לטיול שנתי. אתה גם מונע את האירוע בעייתי, ואתה גם נותן לו עונש על ההתנהגות שלו לאורך השנה. עכשיו, אם רוצים לא להוציא תלמיד לטיול שנתי, צריך 3 חודשים לפני כן לשלוח מכתב להורים, לזמן אותם לפגישה, להטריע בכתב, במכתב שכותרתו כך וכך וכך, בצורה מאוד מאוד מדויקת, ואם לא עשית את זה 3 חודשים לפני הטיול השנתי, גם אם ההתנהגות שלו החריפה רק חודש לפני הטיול השנתי, אין לבית ספר שום יכולת שלא להוציא תלמיד. ואז זה יוצר איזה מערכת תמריצים? מערכת תמריצים כזאת ואחרת, שגורמת למורים בסופו של דבר שירדו להם הידיים, וגם למנהלים ירדו הידיים מפני הפיקוח. עכשיו, האם מפקח שמותח את הכללים או מפרש אותם בצורה תכליתית יכול לעשות נפלאות? כן. ואם מפקח קשוח שאומר לו, אני עומד על קוצו של יד, כי אני מפחד מהדוברות של משרד החינוך, גורם נזקים, בעיניי הוא גורם נזקים גדולים, ובכלל חוזר המנכ״ל שקבע את אותו תקנה, קבע נזקים גדולים. אבל בהקשר שלנו, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, מערכת התמריצים, שבסופו של דבר מופעלת על המורים ועל המנהלים, לא מאפשרת הרבה גמישות, ושוב, הכל בסופו של דבר, לצערנו, במקום להיות תלוי במוסד טוב, תלוי בקריזמה האישית של המורים או המנהלים, מורה שיש לו יכולת מדהימה של ניהול שיחות, אז בשבוע לפני טיול שנתי יעשה איזו שיחה טובה, וטיול השנתי יעבור בשלום, ושהוא ייגמר, כולם יהיו שמחים. אבל מורה או מנהל שלא יודע לקיים את השיחות האלה בצורה הכי הכי טובה, אז התלמיד מבין בסופו של דבר מאיפה משתין הדג, ויגיע לטיול השנתי זחוח, ויהרוס לכל הכיתה את הטיול השנתי.
אתה בדיוק אמרת שלמנהלים אין גמישות, ולבתי הספר אין גמישות. ואני רגע רוצה להתייחס לזה בשתי נקודות. קודם כל, כשאני חושב על הרפורמה הזאת, ואני מנסה רגע להבין או לנסות להגיב לטענה שיקחו שעות מאותם מקצועות ועברו למקצועות אחרים, אז הדבר הראשון שאני חושב עליו זה בעצם, מה הבעיה? עכשיו, למה אני שואל?
לא, כי יש פה מערכת תמריצים.
אז אין בעיה, ומה הבעיה? אתה מבין מה אני אומר? למה? כי לצורך העניין, יש עכשיו בית ספר שאומר, תראו, פה זה בחינה פנימית. אני יכול לגשת אליה בצורה סבירה, עם פחות שעות, אני מעדיף להעביר זה למתמטיקה. למה אני מעדיף? זה לא כי רק המנהל מעדיף להעביר זה למתמטיקה. זה כי ברור לו שהדבר הזה, הוא ירצה את התלמידים, הוא ירצה את ההורים, הוא ירצה כנראה חלק מהמורים.
את הפיקוח.
הוא ירצה את הפיקוח. רגע, ואז אני אשאל שאלה. אם ההורים נהיים יותר מרוצים, התלמידים נהיים יותר מרוצים, המנהל נהיה יותר מרוצה והפיקוח נהיה יותר מרוצה, הבן אדם היחיד שלא מרוצה זה מורה אחד לתנך שלקחו לו שעה, אבל יצטרכו להביא לו את זה כי יש לו קביעות, אז מה הבעיה? כלומר, יש פה איזשהו רצון של הציבור, יש פה רצון של הסביבה, רצון של המעטפת שמשתמשת בשירותי בית הספר, לזה שיהיו פחות שעות תנ"ך ויותר שעות מתמטיקה. עכשיו, יכול להיות שלאנשים דתיים זה טיפה צובט, לאנשים שחושבים שיש פה חלק מהחינוך הערכי זה קצת מפריע, אבל אני דווקא רוצה לומר משהו אחר. אם זה היה בית ספר פרטי, שעכשיו היה מחליט ללמד פחות תנ"ך ויותר מתמטיקה. למישהו זה היה מפריע? אמר, לא, תראו, תלמידים הגיעו לפה בגלל שזה מה שהם רצו לקבל, וזה מה שהמנהל החליט לעשות. אדרבה, מעולה, בוא ניתן לו אוטונומיה, בוא ניתן לו גמישות. אז אני כאילו אומר, זאת הנקודה הראשונה שלי, שאם בית הספר מגיב לתמריצים בצורה מצוימת, אני בעד עכשיו, כך הגיע ישיבה תיכונית. האם אתה חושב שישיבה תיכונית תוריד בצורה משמעותית את השעות של לימוד התנ"ך בה? ותעביר את זה למתמטיקה? קשה לי להאמין.
לא, אני פשוט באמת לא יודע. מעולם לא לימדתי בישיבה תיכונית, מעולם לא למדתי בישיבה תיכונית.
אז לכן אני אומר, אין לי דעיה.
דתיות מבפנים. מה שאני כן יכול להגיד לך, שהיא רעה חולה של המון המון מוסדות דתיים בציונות הדתית, הם לא אומרים כמו החילונים, אוקיי, תראה, תמיד לא מתאים, הפיקוח לא מאפשר, לכן אנחנו נכיל את התלמיד הזה, אולי נעביר אותו כיתה, לכיתה שבה הוא פחות יפריע, כי ממילא יש שם רעש. ולא כמו החרדים שאומרים, מישהו לא בדיוק לפי הקו שלנו ומפריע לכיתה, הוא יהיה בחוץ וגם לא יהיה לו שידוך, הוא יהיה שבבניק. אלא הם אומרים, במוסדות של הציונות הדתית, מי שכרגע מפריע, עדיף שנחיל אותו בפנים, כי חלילה חלילה, הוא יהיה חילוני בסוף. זאת אומרת, אם נוציא אותו, יש חשש שהוא יהיה חילוני. זאת אומרת, כאילו, עושים חשבונות של אלוהים. במקום להגיד, לא, אנחנו כרגע מחויבים לתלמידים שרוצים לקבל איזשהו קו חינוכי, ומחויבים לזרמת משמעת בסיסית בכיתות, אז אני יכול להגיד שלי קרה במוסד שלימדתי בו בעבר, שתלמיד בית ספר דתי זרק עלי כיסא. למה? למה אותו תלמיד היה בית ספר דתי? כי המנהל אמר, טוב, הראש ישיבה אמר, אם הוא לא יהיה אצלנו, הוא יהיה חילוני. ובמקום שכולם יקבלו איזושהי יראת שמיים של משמעת בכיתה, כולם קיבלו כיתה שהיא ג'ונגל. וכיתה שהיא ג'ונגל לא מצמיחה אף אחד עם יראת שמיים. וזה בעצם אחת הבעיות, שכאילו מערכת התמריצים הרבה פעמים של המנהלים ושל המחנכים או של הרמים או של המורים, היא מאוד שונה מאלה של ההורים, ואתה תיארת את זה יפה, שבעצם בואו תזרימו עם ההורים, בואו תזרימו עם התלמידים, ותיתנו להם מה שהם רוצים. אבל אני חושב שיש כאן, אפילו במוסדות הדתיים, ניתוק בין ההורים, מורים, פיקוח. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני לא בטוח שזה נכון. לא יודע אם רגע להתייחס דווקא לתוך הסיפור של הישיבות התיכוניות, אוקיי? אבל בגדול הישיבות התיכוניות זורקות משם תלמידים על ימין ועל שמאל, אוקיי? לפחות בחוויה שלי, מה שאני מכיר, אני נמצא בעולם הישיבות התיכוניות
כבר... תדים זהו.
לא, אני אומר, תשמע, אני נמצא בעולם... לא, אבל גם היום אני נמצא, אני נמצא... אני לימדתי לפני 3 שנים בישיבה תיכונית מהנחשבות בציונות הדתית, והתלמידים שלי בבית ספר שאני מלמד בו, חלקם זה תלמידים שלא התקבלו לישיבות התיכוניות בכל הסביבה, ויש סביבי אני חושב 6 ישיבות תיכוניות, וגם תלמידים שנזרקו מישיבות תיכוניות והגיעו אליי. עכשיו, אני אומר, דווקא בהתייחס לשאלה של מערכת התמריצים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, גם בהקשר של הישיבות התיכוניות, שיש להם יחסית עצמאות ואוטונומיה הרבה יותר גדולה, וכמובן שהם לוקחים הרבה יותר כסף, וגם באופן כללי. מה המטרה שלנו פה? כלומר, האם המטרה שלנו היא באופן מובהק, יותר גמישות, יותר אוטונומיה ויותר עצמאות, על ההשלכות האולי לא פשוטות שיהיו לזה, או שהמטרה שלנו כאן היא רגע לעצור הכל, להתחיל לחשוב, ואז לנסות לראות מה מתאים באופן כללי. עכשיו, אני חושב שגם אתה תסכים איתי, שגם אם יש לישיבות התיכוניות בעיה, אוקיי? אלה מוסדות עילית. כלומר, הנתונים שלהם זה נתונים מעולים, הם כמובן מסננים, בסדר? והם מקבלים תלמידים מהשכבה הסוציו-אקונומית הגבוהה של הציונות
בעיקר
הדתית.
בעיקר פשוט IQ, עזוב רגע הסוציו-אקונומית.
בדיוק, לפי IQ, הם מקבלים תלמידים סופר מוכשרים, ואני בעד. אני רוצה שלמוסדות יהיה אוטונומיה, אני רוצה שלמנהלים יהיה חופש, ואני רוצה שיהיו עוד הרבה בתי ספר כמו ישיבות התיכוניות. עכשיו, ככל שיהיו יותר בתי ספר כאלה, מה שיקרה, זה לא שפשוט יהיו בתי ספר, נקרא לזה בתי ספר דפוקים, שהתלמידים הדפוקים יגיעו אליהם, אוקיי? ויהיו בתי ספר טובים. יהיו בתי ספר טובים, יהיו בתי ספר פחות טובים, אבל מה שיקרה לבתי ספר הפחות טובים, מה שיקרה למערכת הציבורית, שלא תהיה לברירה אלא להשתפר, כי התלמידים יתחילו לעזוב אותה, לכיוון המוסדות האיכותיים יותר. אין ברירה.
בהקשר של מה שאתה אומר, של בתי ספר דפוקים, לא דפוקים, אני חייב לומר שהרבה יותר קל ללמד כיתה הומוגנית, גם אם הרמה שלה יותר נמוכה, מאשר ללמד כיתה הטרוגנית, שיש שם תלמידים מצטיינים, ותלמידים שיותר קשה להם, אם נשתמש שוב בלשון הפוליטיקלי קורקט, המכובסת הזאת. מאוד קל ללמד באמת כיתה שיש בה איזושהי רמה אחת. ושאתה אומר, יהיו בתי ספר דפוקים, יהיו בתי ספר טובים, וואלה, בבית ספר שנקרא לו דפוק, אם אתה מביא הרצאה, אתה יודע מאוד בקלות להתאים אותה לרמה של התלמידים. בבית ספר אליט, אתה יודע, מביא הרצאה, אתה מתאים אותה לרמה של התלמידים. אתה מביא איזושהי הדרכה בטיול שנתי, אתה מתאים אותה לרמה של התלמידים. ככל שבית הספר הם יותר הטרוגנים, כך יש ג'ונגל. כי אתה לא יכול לכוון לרמה של כולם. גם, דרך אגב, אני חווה את זה, גם כשאני נגיד מראה סרט, באיזושהי כיתה עם רמה יותר גבוהה, בכיתה רמה יותר נמוכה. אתה לא יכול לעשות breaking בסרט, לרווח אותו לכמה חלקים ולנסות להסביר באמצע, או איזה נקודות אתה מסביר בתוך הסרט, או איזה שאלות אתה שואל, בכיתה חלשה ובכיתה חזקה. דרך אגב, הרבה פעמים בכיתה חלשה, אם אתה מראה סרט באנגלית, הם בכלל לא מצליחים לקרוא את הכתוביות באותה מהירות. אנחנו מדברים פה על כיתות שאם הן מטרוגניות, אתה פשוט לא מסוגל להביא סרט, כי תביא סרט, אז רק החזקים יהיו איתך, החלשים יניחו את הראש על השולחן, יגידו, זה לא מעניין אותי. מה שהם בעצם אומרים, זה לא מצליח לקרוא את הכתוביות, אבל בגלל שאתה מלמד כל כך הרבה גוונים של תלמידים, אין לך יכולת קשב ל-40 תלמידים שונים. אבל כן, נגיד, יש למורה טוב, יכולת קשב ל-40 תלמידים דומים. כי הבעיות שלהם הן דומות. וככל שיהיו יותר בת הספר שונים אחד מהשני, ותוכניות חינוך שונות אחת מהשנייה, ורפורמות, שמאפשרות את הגמישות הזאת, ומאפשרות את האוטונומיה הזאת, בין בתי ספר, ושמנהל יכול להגיד, אני מעביר ילד מכיתה לכיתה בלי פיקוח, אני פשוט מעביר אותו, כי הוא פחות מתאים לכיתה הזאת, וכל המורים אומרים, כהחלטה משותפת, שהוא פחות מתאים, ודרך אגב, אני חייב לומר, שבכל השנים שלי במערכת, אולי ראיתי ביומיים, או בשלושה ימים, בכלל מפקחים מסתובבים במסדרונות, כאילו, יכול להיות שהמנהל שלי מדבר איתם בטלפון הרבה, ויכול להיות שהוא מקבל המון המון שיחות מהורים, והוא יודע בדיוק, בדיוק, על איך אני מלמד בכיתה, ואיך בדיוק המורה למתמטיקה אצלי בבית ספר מלמדת, ובדיוק איך כל אחד. דרך אגב, כנראה המנהלת שלי כן יודעת איך אני מלמד, וגם מנהלים שהיו לי בכל השנים, כי וואלה, הם באמת מאוד מאוד קשובים, הם יכולים פתאום לפתוח את הדלת, לשבת חצי שיעור אצלי, והם יודעים בדיוק מה קורה אצלי ומה קורה אצל מורים אחרים. אבל הפיקוח הוא כמעט לא מסתובב בבתי ספר ברמה יומיומית, וקל וחומר לא נכנס לשיעורים של מורים, ויודע בדיוק מה קורה בפנים, ואם אתה באמת רוצה להטיב עם תלמידים, אתה צריך לתת למורים לשפוט איפה הם אמורים להיות, ולא הכל בהסכמת ההורים, כי היום, בשביל להעביר תלמיד בכיתה לכיתה, צריך הסכמה של ההורים, בשביל להעביר בית ספר, צריך הסכמה של ההורים, ושל הפיקוח, ושל הקבסית, ככל שיש יותר גורמים מעורבים, כך יש פחות סיכוי שהדבר יקרה.
אז אני אומר בהקשר הזה, אני אגיד נקודה אחרונה, ואחרי זה נחזור רגע לעוד איזה אספקט מסוים של ההתנגדות של ארגון המורים לרפורמה. הנקודה האחרונה שאני רוצה לומר בהקשר הזה, זה שכשאומרים אוטונומיה לבתי ספר, זה לא משהו שאמור להגיע לבד, כלומר זה אמור להגיע יחד עם בחירת הורים, אוקיי?
כאילו ואוצ'רים או משהו כזה?
אני לא יודע אם ואוצ'רים, בחיית אישי, אני אומר, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, קראו לזה הפרטה, קראו לזה ואוצ'רים, תקראו לזה אוטונומיה, תקראו לזה איך שבא לכם, בסדר? אני אומר, יש כל מיני וריאציות, יש כל מיני רמות שונות של הסיפור הזה של אוטונומיה למנהלים.
סוג של תחרות בין בתי הספר בעצם. זה בחירת הורים,
כן,
בחירת הורים
נכון.
שווה בית ספר עירוני א' מתחרה עם בית ספר עירוני ד'.
עכשיו יש לזה, עכשיו שוב, יש לזה שני השלכות או שני מאפיינים שצריך לדבר עליהם. הדבר הראשון הוא שכאשר אנחנו, נקרא לזה במרכאות, פותחים את שוק בתי הספר, ברגע שבית ספר אין לו ביקוש, המנהל צריך לעזוב. ברגע שבית ספר נכשל, כלומר אין לו ביקוש, למנהל כבר אין תפקיד, אפשר לפטר אותו. זה הדבר הראשון שאני רוצה לומר בהקשר הזה. דבר שני, וזאת תהיה ההתנגדות הרווחת ביותר למה שאנחנו פה דיברנו עליו בדקות האחרונות, יבואו המתנגדים ויגידו, תקשיב, מה יקרה? יהיו לך בתי ספר של אליטות, בתי ספר של עניים. עכשיו, אני רוצה לומר בהקשר הזה. א', אני אומר, בסיטואציות מסוימות אפשר לקבל את הטענה הזאת, ולהגיד, בסדר, יש בתי ספר שתלמידים מוכשרים, בתי ספר שתלמידים מוכשרים פחות, אבל אם אתם, קשה לכם. אם מורכבת לכם הסיטואציה שבה, נקרא לזה לעניים, אין יכולת לשלוח את התלמידים שלהם לבתי ספר טובים, אין שום בעיה שהמדינה תסייע לבתי ספר ספציפיים. כמו שיש תקציבים נוספים לפריפריה, וכמו שיש תקציבים נוספים לעיירות שהם עיירות, לא יודע, עיירות פיתוח, או לכל מיני יישובים שהם יישובים שהאוכלוסייה בהם זה מעמד סוציו-אקונומי נמוך, גם אפשר לסייע לכאלה בתי ספר. אין עם זה שום בעיה. ודרך אגב, גם היום משרד החינוך עושה את זה. היום בחטיבות העליונות יש תקציב שנקרא, יש איזשהו תקציב דיפרנציאלי, אוקיי? שמגיע לפריפריה, שמגיע לבתי ספר חלשים. שמגיע לאוכלוסיות חלשות ולעיריות, שלעיריות קשה לתת עוד תקציבים לבתי הספר, עושים זה כבר היום. אז אם יהיו אוכלוסיות שאליהן קשה לשלוח את התלמידים לבתי ספר מסוימים, ובתי ספר שלהם יהיו בתי ספר לא טובים, אפשר לטפל גם בזה ולעזור לשפר את בתי הספר. באופן גדלי, פשוט להביא לשם מורים יותר איכותיים, להעלות פי 1.5 את השכר של המורים, פי 1.5 באותו בית ספר, ובואו מורים איכותיים והבית ספר יעלה למעלה. עכשיו,
הפוך גוטל, למה להעלות באופן קטגורי? פשוט מנהלים, לא, אפשר למנהלים. הרי המנהל יודע כמה אתה שווה, וכמה דרך אגב אתה שווה גם אל מול ההורים. זאת אומרת, אם אתה מורה טוב, אז גם התלמידים מדברים עליך בתור איזה דמות חשובה, ואם יש בחירה בין בית הספר, כלומר יש תחרות בין בית הספר, אז כמו כל מאמן בקבוצת כדורסל, הוא רוצה לשמור את הכוכבים אצלו, הוא לא רוצה שהכוכבים ילכו למתחרים. והמתחרים, לא, אבל כשתהיה בחירה בין בית הספר מלאה, דרך אגב כמו שיש בירושלים, יחד עם אפשרות לפטר מורים ולהעסיק מורים בשכר לפי הכישורים, לפי הביקוש, לפי רמת הכוכבות נקרא לזה, אז יהיה בדיוק את הדבר הזה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני מסכים. ונחזור רגע לרפורמה. אני לא יודע אם בכלל הפרק הזה דיברנו יותר על הרפורמה, יותר על דברים אחרים. תמיד כשנפגשים שני מורים, במיוחד אני ותר כשאנחנו נפגשים לשיחה, גם לפני וגם אחרי, זה שאנחנו דברים שעות על מערכת החינוך, וזה כיף. ארגוני המורים, בעצם ארגון המורים, אני רוצה לדבר על התנגדות אחרונה שלו, ולאחר מכן גם על איך הוא התנגד, כי מאוד חשוב לדבר על זה.
הייתה לו התנגדות ערכית בעצם,
אז עכשיו. אז הייתה לו התנגדות ערכית, ולא, ואז הדבר השני הוא אמר, יעבירו שעות, ואז תהיה למידה פחות איכותית, ואז התנגדות ערכית גם.
ואז יסדרו מורים.
בדיוק, לא. הדבר האחרון של העברת השעות, זה בדיוק מה שרציתי לומר, הוא אומר, נצטרך לצמצם משרות למורים, כלומר, למורים יצטמצמו המשרות שלהם, יהיה להם פחות שכר, ואז יש פה עצם פגיעה בתנאי העבודה של המורים. עכשיו, רן ארז הוא לא מפגר. הוא אומר צמצום משרות, או שהוא אומר שתהיה פגיעה בשכר. ברור לנו אחד, שמשרה כנראה לא יכולה להצטמצם. הרי אם מורה יש לו קביעות על 100% משרה, ועכשיו המנהל מחליט להעביר שעה, הוא צריך לתת שעה למורה הזה. אין לו מה לעשות. זה הדבר הראשון שאני רוצה לומר בהקשר הזה. כלומר, צמצום משרות לא יהיה פה. עכשיו, הדבר השני שאני רוצה לומר, אז על איזה פגיעה כספית רן ארז מדבר? הרי יש פה איזה פגיעה כספית משמעותית, נכון? אז הפגיעה הכספית שרן ארז מדבר עליה, היום מורים מתוגמלים בצורה אחוזית ובצורה שעתית על הגשה לבגרויות בגרות חיצוניות. לצורך העניין, אני מגיש לבגרות בתנ"ך, אז אני מקבל על זה עוד שעה שבועית שאני לא צריך ללמד בכיתה, כלומר, אני מקבל עוד שעה שבועית שממנה נגזרת שעת שהייה ושעה פרטנית.
עזוב, אתה מקבל כסף.
בדיוק, אני מקבל כסף.
עזוב אותך רגע איך זה נקרא.
לא, אתה גם מגדיל את אחוז המשרה וגם תקבל תוספות אחוזיות. תקבל 2% על כל הגשה חיצונית. זה כסף. יפה. ובעצם רן ארז אומר, ברגע שהם יעברו להגיש בגרויות פנימיות, כבר לא יהיה את הכסף הזה. כלומר, למורים תהיה פגיעה בשכר. ועל זה צריך לומר, אחד אנחנו לא יודעים. בגלל שמשרד החינוך לא אמר איזה סוג של תגמול, יהיה על ליווי והכנה וסיוע בכתיבת עבודה כזאת. כלומר, חודש שמורים יקבלו יותר, אני לא יודע.
הכאב ראש הנלווה לבדיקת עבודות.
פסיכי, פסיכי.
למעקב אחרי תלמידים, שכולם הגישו את העבודה, שכולם הגישו בזמן, לבוא ולשבת עם תלמיד מתקשה, זה יכול להיות על כל עבודה, אתה יכול לשבת לפעמים 10 או 15 שעות עם תלמיד על כל שלב, בסיוע כזה או אחר, בטלפונים. אם נחשב באמת את כל זמן העבודה, זמן עבודה היסטרי.
אני מלווה תלמידים.
הרבה יותר מאשר לעשות שבועי לפני הבגרות, איזשהו מראטון, איזשהו תגבור, לכולם ביחד. הרי כל היופי, בהגשה של בחינה, של בחינה של ידע, אתה יכול להושיב את כל התלמידים ביחד. כן, לתלמיד הזה יש קושי בנושא הזה, לתלמיד הזה יש קושי בנושא הזה, התלמיד הוא צריך עזרה, אולי מיוחדת, אבל אתה יכול לשבת כולם ביחד ולתת תשומת לב לכולם ביחד ולהועיל להם. דרך אגב, אני באמת משתמש בטכנולוגיה של 121, ובנושאים מאוד מאוד חשובים של הבגרות בהיסטוריה, אני או שולח אותם לכל מיני מערכים של משרד החינוך, אבל מכיוון ואני יודע את הסגנון שבו אני אוהב ללמד, אז אני הרבה פעמים עושה איזה הקלטה בזום, כלומר אני אומר, אוקיי, עכשיו יש שיעור זום, אני מקליט את עצמי, גם עם ציוד פודקאסט שיש לי, ואז הסאונד יוצא טוב, והתלמידים האלה מעבירים אפילו בין כיתות ואפילו בין בית הספר, זאת אומרת, אני ראיתי על חלק מההודעות בוואטסאפ שהם העבירו, הוא עבר מספר פעמים רב. כלומר, אמרתי, איך יכול להיות? הם 40 בכיתה. זה לא יכול להיות מספר פעמים רב, בשביל זה צריך כמה מאות העברות. אין לי מאות תלמידים בכיתה שלי בהיסטוריה. אז כנראה הדבר הזה היה טוב, ואני שמח, וצריך להשתמש בכל האמצעים, לא צריך להגיד למורים, צריך דווקא ללמד עם מחשבים, צריך דווקא ללמד עם זה. צריך ללמד את המיומנויות האלה, וכל מורה יבוא וידע להשתמש בדברים האלה, בהתאם לביקוש מהתלמידים, בהתאם לדברים שעובדים, וגם דברים טובים, רצים כמו שאנחנו יודעים.
אפשר לסכם, ואתה מסיים את זה טוב, צריך לאפשר למורים לבחור את שיטת ההוראה, אוקיי? שבאמצעותה הם ילמדו את התלמידים, ואז נשאלת השאלה, איך יבחנו את התלמידים? ואז אמרנו, אוקיי, אז דיברנו על הרפורמה, אני חושב שדי ברור מה היתרונות ברפורמה הזאת, כן, גם האוטונומיה למורים והאוטונומיה לבתי הספר, ושיש למידה מאוד משמעותית באמצעות כתיבת עבודה למי שמסוגל, ויש התמודדות עם טקסטים וקריאת מחקרים, ואני חושב שזה גם יכול להעלות את הרמה של המורים, אז ברור לנו מה היתרונות, גם דיברנו על החסרונות, כן, נקרא לזה על העברת השעות, ושלכאורה אמורה להיות פה איזושהי פגיעה בזהות, הערכה היא לא תהיה הערכה איכותית, אבל אז נשאלת השאלה, אם זה לא, מה כן? אז אמרנו, אוקיי, מה כן? פיילוט. אבל אם שרת החינוך רוצה לומר, רגע, כבר עכשיו אני רוצה לשנות, אז אני רוצה לומר על זה ששרת החינוך היא עוד פעם, לא רק שהיא מנסה להישאר בתוך, נקרא לזה, בתוך האזור הריכוזי, אלא אנחנו עוד פעם נשארים בתוך העולם הזה שמשרד החינוך בודק תלמידים, ולא בודק בתי ספר, בעוד שבהרבה מאוד מדינות בעולם, במיוחד ב-OECD, בתי ספר בודקים תלמידים, משרד החינוך בודק בתי ספר. אם צורך היה נלך לצ'ארטר סקולס בארצות הברית, או נלך למדינות כמו שוודיה וכמו נורווגיה, ואפילו פינלנד, אז בתי הספר בודקים את התלמידים. כלומר, בתי הספר קובעים מה הערכה, מה המבחנים, והם אלה שנותנים ציון לכל תלמיד. כשמשרד החינוך, מה הוא צריך לבדוק? הוא צריך לבדוק את בתי הספר עצמם. האם הם עובדים כמו שצריך?
מה, ולא תלמידים?
כרגולטור ולא תלמידים. אבל מה שאתה כן יכול לעשות, אז איך אתה בודק את בתי הספר? אתה בודק את התלמידים, אבל לא מעניין אותך כמה כל תלמיד קיבל. תביא, למה שלמשרד החינוך יהיה אכפת? כמה אחד מהתלמידים שלי, שהוא אחד משני מיליון תלמידים, קיבל במגרות שלו, בערכה החלופית בהיסטוריה. לא, אני באמת שואל, למה אכפת לו?
כאילו, אתה אומר, יש כלים סטטיסטיים.
אני אומר, יש כלים סטטיסטיים. אז מה קורה, צורך אני אקח נגיד, זה בספר של תומס סול, מדעים שונאים בתי ספר פרטיים. הוא אומר, יש לך את הצ'ארטר סקולס בארצות הברית, ומה שהם עושים שם, הם אחת, נקרא לזה, אחת לשלוש שנים או אחת לארבע שנים, בשכבות גיל קבועות, מעבירים מבחן לכולם. עכשיו, המבחן הזה, בתי הספר נותנים לתלמידים, והתלמידים עושים אותו. המבחן הזה הוא בודק את בית הספר. הוא לא בודק את התלמידים בכלל, אני מסכים, יש בעיות עם המבחנים האלה, וזה מורכב, כי בתי הספר רוצים להצטייר טוב, בעיני ההורים ובעיני כולם, אבל אני חושב שמי שצריך לבדוק בצורה הטובה והאיכותית ביותר את התלמידים, זה מי שמלמד את התלמידים, ואני יודע שאני ואתה אולי טיפה חולקים על הנושא הזה.
לא, אבל אפשר, אתה יודע מה, אפשר, מרוב שאנחנו מסכימים בהרבה דברים, אפשר לסיים בזה שאנחנו חולקים פה על משהו, ואל לונג, ואנחנו ניפגש שוב בעוד איזה פרק.
רציתי רק לדבר על איך ארגון המורים מתנגד. אם אתה רוצה לפחות, על הפרסומות שלו, על מאות אלפי השקלים שהוא הוציא הזה, שהוא פרסם בכל התקשורת, ואני פה שם, מהכסף שלך, בלי שקיפות, בלי כלום, דיברנו על זה בעבר.
אלונג, ואנחנו צריכים כמובן להיפגש שוב מדי פעם בשביל לדבר ולהוציא כיתור, כי הרי בחדר מורים אנחנו, כמו שאנחנו מוצאים כיתור, אנחנו נתקלים בהמון המון התנגדות מאנשים שהם או חברים בוועד, או מאוד אוהבים את הקביעות שלהם, או מאוד אוהבים את המערכת, או מאוד אוהבים לקטר על המערכת מבפנים, אבל לא בצורה ליברלית.
אני אסכים. אני באופן כללי חושב באמת לסיום שמורים צריכים לדבר, מורים צריכים להשמיע קול, מורים צריכים לצאת לתקשורת, מורים צריכים להביע דעה, מורים צריכים לכתוב. אני אוהב את המורים שלנו, אני חושב שחלק ניכר מהם זה כוח אדם מאוד איכותי ויש לו הרבה מה לומר. ויאללה, צאו החוצה ותנסו להשפיע.
יאללה מכבי.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.